טוב, אז היה שבוע, התפרסם סרטון, עורר ככה הרבה שערה, של גרשון הכהן. גרשון המגרש, כפי שמכנים אותו.
שביקר בחומש.
אחראי על גירוש בגוש קטיף, הגיע לחומש בהם של הצעדה שהייתה שם, צעדת ההמונים.
הוא היה מפקד האוגדה של הגירוש בגוש קטיף?
לא, הוא היה מפקד של כל מבצע הגירוש. הוא הגה את כל הרעיונות וכל הדברים וכל העניינים.
ניהל את הגירוש.
ניהל את כל העסק, ובוא נשמע את הקטע.
רק נגיד שבאמת, אפרופו עמיחי טלי, גרשון גם מדבר מאוד בשבח נוער הגבעות.
כן, תכף נדבר עליו הרחבה, אבל בואו נשמע את
את הביקור.
את הביקור, איך זה קורה.
תגיד לי מי גירש אותי. אז מי? שרון. מי פיקד? אז זה? אני פיקד. אני ידעתי מה אני עושה. אתה לא מתחרט.
נכון.
אתה לא מתחרט. תבין מה אתה אומר לי?
כן.
תבין מה אתה אומר פה?
כן.
אתה לא מתחרט?
אני לא צריך להתחרט.
מול צבא, אתה לא מתחרט? אתה לא מתבייש!
אתה לא יודע מה היה?
זה הזעזוע! אומרים יש תשובה בעולם, זה תשובה, אתה לא מתחרט!
אתה לא מבין
כלום. אתה קראתת לנו את הרגל! ואתה בא לדבר לפה בלי להגיד אתה מתחרט? זה ביזיון!
מה השם שלך? מה השם שלך?
אני אומר לך, אני משפחת למיר, אתה אומר לי שאתה כאילו לא מזהה אותי וכאילו לא זה.
אני צריך לראות אותך?
אתה אפילו לא מתחרט! אתה ישבת עם אבא שלי בבית והוא אמר לך, קום ולך מפה! כי אתה עמדת את אותה מילים.
חברים?
אתה הגעת עם הג'יפ שלך ופינצ'רו לך את כל הג'יפ, ישבת, אני מכיר את כל הסיפורים. והוא ניסה לדבר איתך כי הוא החזיק ממך כבן אדם. וכשאתה אמרת את המשפטים האלה של אני יודע והכל מתחיל בי ונגמר בי,
לא מתחיל בי.
אתה, הוא אמר לך, תעופי פה, לא רוצה לראות אותך, ועד היום הוא לא סולח לך. ואף אחד לא סולח לך, כי אתה עד היום, 20 שנה אחרי, אתה לא מתחרט. ואתה בא לפה לדבר איתי על התיישבות? ביזיון!
יש פה למטה, יש פה למטה.
תגיד לי, מה אני מדבר, מה אני מתמודד?
תרגע.
אין, אז זה...
וואי, 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 תשמע, זה צרחות מעומק הלב של הציבור, באמת. הילד הזה, הבחור שצועק, צועק מדם ליבו, והוא אומר דברי טעם.
אבל עוד לפני הציבור, קודם כל, מי שצועק זה עוז יצחק, אם אני לא טועה, עוז יצחק נמיר, בן של דוקטור סודי נמיר.
משפחת נמיר, כן,
הוא אומר. משפחת נמיר מנווה דקלים. הוא עצמו גורש, גרשון הכהן, כילד בן שנתיים, הוא גורש על ידי גרשון הכהן מהבית. זה לא רק הבית, זה הפיזי, זה הקהילה.
דוקטור סודי, האיש והאגדה של גוש קטיף.
זה לפרק את כל ההשלכות, באמת, אי אפשר לתאר את כל ההשלכות של הגירוש, אותי זה החזיר כילד בן 15 לגירוש, הצעקות האלה, על לראות אותו, הזעם הזה ש...
אמיתי, זה אותנטי.
ומצאתי את עצמי רב שם בטוויטר עם כולם, כי פתאום מלא אנשי ימין, לא, הוא ככה, הוא ככה, זה לא יפה, זה לא מנומד, לא יפה, באמת, הבן אדם גירש אותו מהבית, והוא צועק,
שישתוק.
מה זה, חוצפן? גירשו אותו מהבית, והוא מעז לצעוק, הוא יכול להיות סבא שלו, אז מה הוא יכול להיות סבא שלו? זרק אותו מהבית. אז מה, מה עוד בהם? מסבירים לך, המלומדים, וזה את כל התיאוריה של גרשון הכהן, שהוא עשה את זה בלי הרוגים, כי הוא ידע, הוא הרי צמח בציונות הדתית גרשון הכהן, משפחה מכובדת, מוכרת, והוא ככה ידע לשחק עם כל הציונות הדתית, למסמס את כל המאבקים, לעשות בכאילו, הוא מתאר את זה ברעיונות עומק, בן אדם לא פרייר בכלל, פילוסוף גדול.
אפשר, זה בלבולי שכל, כי אנחנו, אני מכיר את גרשון הכהן ואת ההורים שלו, משער החסד בירושלים, המשפחות מכירות עומק. בזמן הגירוש הוא לא דיבר ככה. בזמן הגירוש, אחרי זה הוא המציא גרסאות. הוא ראה איפה הצד המרוח עם חמאה בפרוסה, ואז מי שהיה חבר ומתלקק עם עמרי שרון, הדרך שלו לצמרת היא סלולה, והיה לו כל מיני וורטים על המדינה, והגירוש הוא הפשע. פשע לאומי, פשע כאילו שלא עובר בשום רף משפטי ומוסרי, בשום מקום, בלי האנטישמיות של בגץ שהכשיר את זה, שזה, דיברנו על זה הרבה פה, אם יש בגץ בעולם שאומרים, התפקיד שלי לשמור על חלשים, וזה פשע, ואפשר את הדבר הנורא הזה, ובא איזה בחור וצועק, אומר דברים כל כך אמיתיים, זה ממש חידוש, הסרטון הזה, צריך להשמיע אותו מדי פעם ולהתעורר.
לא, אבל תשמע, בסוף בעיניי, מישהו בא וצועק המלך הוא הרום. כי גרשון הכהן חזר לזירה הציבורית, והוא אומר דברים, כמו שאמרת, גם על נוער הגבעות, עזוב, נוער הגבעות. סתם, הוא אומר, קודם כל הוא
ימין,
אומר
כאילו.
שהגירוש עצמו היה טעות. עכשיו, זה הוא אמר גם לפני. הוא לא עשה את זה כי הוא חשב שצריך
להרוס
גוש קטיף.
אז מה הוא חשב?
הוא מסביר, תשמע, יש לו פילוסופיה, וזה נושא אולי לתוכנית בפני עצמה, כל הפילוסופים הצבאיים.
במשפט אחד.
הוא אומר, המדינה מעל הכל. אני בסוף צריך להיות חייל של המדינה, הוא באיזשהו מקום...
זה פשיזם, אבל הוא אומר על עצמו.
גם פשיזם, אבל בראיות, הוא מתאר שמה את התענוג, והזה, אני אומר תענוג, כן, אבל הוא ממש תאר את פסגת הזה, כי הנה הוא הצליח להביא את הצבא למצב של לחימה. בגוש קטיף, הוא מתאר את זה בעצמו בראיונות, שהצבא היה רופס, הוא בן אדם לוחמני, הוא כל היום ספרטה וזה, ואתה רואה אותו וכל התיאוריות שלו.
למה הוא חושב שזה טוב שהוא עשה את זה?
הוא חושב שהוא הצליח קודם כל הוא הצליח, עשה משימה, הצליח. אני לא יודע, לא...
נו, אמרת, הוא אומר, עשיתי את זה בלי הרוגים, נכון? אמרת את זה.
כן, בלי הרוגים, סבבה, בסדר.
רגע, לא, רגע. למה בלי הרוגים? אם עושים כזה פשע נורא, למה שהוא יהיה בלי הרוגים?
זה גם נכון. אנשים לא התאבדו, לא איבדו את החיים, את הפרנסה,
משפחות התפרקו. וטילים על כל המדינה, כמה הרוגים.
זה עוד לפני...
למה אם יש פשע?
לא, עוד לפני ההשלכות של הטילים.
למה לעשות אותו נקי? פשע, עושים בפשיעה?
לא, ברמה של תושבי גוש קטיף. כמה משפחות נהרסו?
וכמה אנשים נפטרו?
כמה ילדים התפרקו? כמה ילדים בגיל שלי שאני מכיר ש... מגוש קטיף הגיעו לרחובות לכיכר ציון, ועד היום זרוקים מסוממים ואני לא יודע איפה.
וכמה הורים שלהם קיבלו סרטן ואני לא יודע מה,
כמה כאלה. אז בלי הרוגים, בלבלים לנו את המוח. זה עוד לפני שאתה נכנס לגוש קטיף ועזה, והמצב ביטחוני, פרסמו את זה יום אחרי ירי טילים. שמתי סרטון של דוקטור סודי נמיר, כשחיילים סוחבים אותו, הוא זועק שמה. יהיו טילים על אשקלון, קסאמים בסדרות, רצח בנתיבות, הוא אפילו לא צועק על תל אביב, היום אנחנו פרסמו את הסרטון הזה יום אחרי, שיורים שני טילים על תל אביב, עולם כאילו בנועל, סבבה, תראו על תל אביב.
אז את הפשע הזה, אתה מספר לי עכשיו גרסה שהמצאת.
אבל גם אם נניח, בוא נניח שהכל היה סבבה, לא היה הרוגים, לא היה זה, לא הבנתי, זה בסדר לעשות כזה פשע? להגיד זה, מישהו יבוא וגירה במישהו, כי הוא יורה בו יפה, והשני ירצח אותו בצורה יותר אכזרית.
נכון.
מה זה השטויות האלה? זה פשע, זה אסון, זה אסור, זה כמובן נגד התורה, אבל לפני התורה זה נגד כל כך הרבה דברים.
אז אתה... אז
לא רגע, עושים רגע, את זה. אז... ועד, עכשיו יש תשובה בעולם, או. וזה הצעקות פה. הוא אומר לו, אתה, הוא לא אומר לו, הוא אומר לו, אני לא מתחרט. בדיוק. הוא אומר לו, אני לא מתחרט.
בדיוק.
איך אתה יכול... איך, הדבר הבסיסי, כתבתי את האנשים, אומרים לו, מה שינה דרכיו? הדבר הבסיסי, זה להגיד, אני מתחרט.
תהיתי.
אסור לעשות את זה, הוא לא אומר את זה.
אני לא...
הוא אומר כל מיני תיאוריות, והיום יש לו עוד תיאוריות. בעיניי, לסמוך על כזה בן אדם, ולבוא ולהפוך אותו, והנה, אז הוא הגיע לחומש, כל הכבוד, שכוח, אז חומש קיבלו איזה חיזוק, ממי שגירש. מה, תגיד לו, מה אתם מדברים? מחר הוא יביא תיאוריה אחרת, ויעשה את אותו דבר, אבל עוד לפני זה, הרמה הכי בסיסית, הוא לא אומר שהוא מתחרט על מה שהוא עשה.
זה קשה לאנשים להגיד, תהיתי, אנחנו ראינו לאחרונה מישהו שהסכים להתאבד, רק לא להגיד תהיתי, ובאמת הנער הזה צועק פשוט דברי טעם, אתה בא לפה ואתה לא מוכן להתחרט, חומש, זה מקום שגירשו.
מה זה גירשו?
קח אחריות. לא, בצפון השמור זה היה טל רוסו, אבל אוקיי.
בסדר, לא משנה, זה אותם תפיסות, לגמרי, אותם דברים, בדיוק השבוע יצא לי להגיע קצת לארכיון לראות... כל מיני דברים שהצבא ארגן שם, איך להוציא את הלחצים שלו מתיישבים, איך למסמס את המאבק.
הם השקיעו בזה, אנחנו זוכרים בדיוק. אני סיפור קצת אישי ברשותך. לא הסתדרתי בגוש קטיף. הייתי שם, אמרתי, אני לא יכול לא להיות שם, אבל גם להיות שם לא כל כך יכולתי. אתה רואה במחנות צבא מסביב איך האימונים מתקדמים, ובפנים כולם שרים גיטרות, והיה לו תהיה, וכל מיני... היה קשה מאוד. אבל עברנו מיישוב ליישוב, נקלטתי בדיוק במקרה או לא במקרה, לבית מדרש של תורת החיים, בנווה דקלים, ולא יודע, אמרו כאילו, בוא, עכשיו יש משהו בבית מדרש, סבבה, נכנסנו. אז הם שרו שם במשך שעות, לא יודע, שעות, 40 דקות נגיד, שרו את...
אבינו מלכן.
אין לנו מלך אלא אתה של חבד. אין לנו מלך. ככה שרו ושרו ושרו. אני רואה שני קצינים עומדים שם ליד הראש הישיבה, אחד עם מדי בית כזה וכובע מצחייה, הסתכלתי עליו, הוא היה עם פנים אטומות ביותר. קראתי הרבה ספרים על מלחמת העולם השנייה, והוא היה נראה לי איזה קצין סלאבי כזה, לא יודע, משהו ממש אטום, עומד ליד, ככה שכולם שרים ובוכים, עומד. אחרי 40 דקות בערך הוא החליט לשים ככה את היד על הכתף של הרב, והתחילו ללוות אותו. היה שם בסוף סיטואציה קצת לשמחתי. קצת פחות רגשית ויותר אלימה כלפי הקצינים האלה, אבל זהו, עלו לאוטובוס, ולא ידעתי מי זה הקטין הזה. ואחר כך הסתובבתי ברחובות של נווה דקלים, היה שם חוליות שמחפשים שבחים. חבר'ה, מישהו שהוא לא תושב הגוש בתעודת זהות, אופ, לוקחים אותו, מוציאים אותו מהגוש. אז ראיתי כאלה חוליה מתקרבת אליי, מהר היה שם איזה דשא ליד, רצתי לדשא הזה, היה שם יהודי אדון כהן, צדיק, מבוגר, חמוד מאוד. אמרתי לו, אתה צריך עזרה, אני אעזור לך. אם שואלים, אני איתך, סבבה? סבבה. ואז הייתי בסודר שלא יעצרו אותי פתאום. עזרתי לו עם הארגזים, להוציא, להכניס. בן אדם היו לו 5-7 ילדים גרים בגוש קטיף, משפחות, נכדים. סיפור. בקיצור, עמדתי אצלו ועזרנו עם הארגזים, פתאום הגיע אותו קצין שראיתי. ואני רואה שפונים אליו, אומרים לו גרשון, ואז נפל לי הסימון שזה גרשון הכהן. הייתי בשוק. כי את המשפחה אני מכיר. ואתה יודע, הוא אלוף, אני לא יודע מה הוא היה, אז מסתובב עם מלא, כל הרלשים וחיילים וחיילות מסביבו כזה פמליה. אני צלחתי את כולם ובאתי אליו, אמרתי לו, אתה גרשון הכהן? אתה בן של דינה הכהן? הייתי, באמת הייתי באלם. וכולם שתקו, הוא הסתכל עליי, אתה בן של דינה הכהן? אתה לא מתבייש? היה שם כאילו כמה שניות, ואני חזרתי לעזור לאדון כהן, הוא לא היה לו תשובה לי. לא היה לו תשובה, באמת.
אגב, הוא מתאר את האירוע הזה, מה שתיארת בנווה דקלים, הוא מתאר את זה בראיון לארץ.
את הבית מדרש.
את הבית מדרש, והוא מתאר שהוא בכל הגירוש לא הזיל דימה, ולא חיבק אף אחד. ושוב, אני חוזר, זה אותו, זה קצין ספרטני, שהוא זה וזה וזה וזה. לא, יש רגשות בעולם. יש תשובה בעולם. יש השם התברך בעולם.
משהו דיבר
אז. אתה לא שולט בעולם, ואתה לא עם זה שלך, ועכשיו הוא בא וכאילו, גם הכל... אותי זה מרתיח, אני לא מסוגל, אני גם לא, קשה לדבר על זה אפילו ברציונליות, כי זה מחזיר אותי מיד לשחורים האלה, בגיל 15, וכאילו, והטריף אותי שאנשים, אני ראיתי את זה בטוויטר, אנשים ימנים, אנשים שהיו איתי בכביש וחסמו כבישים בגושתי, לא, זה לא יפה, זה לא ככה, זה די מה יפה. די מה יפה, הבן אדם גירש יהודים, לא עשה תשובה, הוא מתאר בראיון בארץ שהוא אחת המשפחות
שהוא
גירש מנווה דקלים, זה מי שהייתה סוג של אמא מאמצת שלו. והיא אמרה לו, ככה הוא מתאר, היא אמרה לו, אם אתה תעשה את זה, אתה תהיה מנודה. וגם הבן שלך מנודה. ככה היא אמרה לו, לא אני. ככה, הבן שלך מנודה ואתה מנודה. אז בן אדם כזה, עד שלא עושה תשובה,
עכשיו, אנחנו לא באים לאחר מעשה. נפגשו עם גרשון הכהן, הוא גם מספר את זה בחדר ראיונות. נפגשו איתו לפני, ואמרו לו, אתה נמצא בצומת דרכים מאוד חשובה, אתה יכול לסרב פקודה, אתה יכול למנוע את הגירוש. כי אנחנו יודעים שאריק שרון, אולמר ציפר, אריק שרון שבוע, שבועיים לפני כבר אמר, תשמע, אני לא עומד בזה, רצה לחזור, אני לא יודע עד כמה אולמר תאמין, אבל זה היה יכול להצליח המאבק, וגרשון היה במקום, אבל הוא זלזל, הוא צחק על זה, כאילו, אמרו לי, בהשגחה פרטית אתה פה, אתה יכול כאילו לעשות משהו. בעיניי הגרסה שהוא המציא אחר כך היא שקרית, אין מנוס אלא לחזור בתשובה, או להיות עם קטם הזה עד הקבר.